זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב על השראה ומציאות.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב. אני רבית גופמן מגופמן סמארט מרקטינג, והיום יש לי הכבוד לארח את אסנת ינושבסקי יעקובי. צ'יף, אמרתי את זה נכון. צ'יף קסטמר אופיסר בחברת ארניקס. שלום אסנת.
שלום.
אני מה שנקרא מחייכת וקצת צוחקת, כי לקח לי הרבה זמן להגיד את השם, יונשבסקי, אבל אני מניחה שאני לא הראשונה.
את לא הראשונה, וזה יכול היה להיות יותר גרוע. ההורים שלי כמעט קראו לי ירושלימה, מסיבות כאלו ואחרות. תחשבי שזה היה ירושלימה, יונשבסקי, יעקובי.
זה מתקשר קצת לנושא של הפרק שלנו. היום אנחנו הולכים לדבר על ניהול רב תרבותי בחברה עם פעילות גלובלית, אז זה קצת התקשר לנו. ולפני שנתחיל, אני אשמח שתספרי על עצמך.
כן, קודם כל אני מאוד מאוד שמחה להיות פה, אז כמו שאמרת, שמי אסנת ינושבסקי יעקובי, ובעצם ההתמחות שלי היא הקמה של גופי אופרציה רב-לאומיים לחברות מוצר, לחברות תוכנה. אני הייתי ה-COO הראשונה של טראקס, וכיום אני ה-Chief Customer Officer של ארניקס. בעצם אפשר לומר שמגיל 25 אני מתגוררת on and off בארץ ובחול, חייתי בארצות הברית, בסינגפור ובהודו, ובכל המקומות האלה עבדתי עם צוותים לאומיים ובינלאומיים. אני בכל הקריירה שלי לא רק מנהלת צוותים בינלאומיים, בעצם במרבית השנים נוהלתי על ידי מנהלים בינלאומיים שלא ישבו איתי באותה מדינה.
מה שהיום נפוץ ובעבר היה חריג מאוד, כן, בנוף הישראלי.
ב-20 שנה האחרונות בעצם הייתה לי מנהלת איטלקיה, דרך אגב, שישבה באיטליה ממוצא גרמני, אם אני מקשרת את זה למצב הנוכחי, לימים היא התחתנה עם ישראלים מבאר שבע, הם הכירו בפריז, ואם אני מקשרת למצב הנוכחי, הבת המשותף שלהם נהרגה בנובה.
אוי ובוי.
כן.
מטורף.
כן. כן.
איך הכל בסוף מגיע לאותה נקודה?
בסוף הכל מתחבר.
העולם באמת קטן, כמו שאנחנו
לגמרי.
אומרים. זה לא קלישה.
לגמרי, זה לא קלישה. העולם קטנטן. כן, לגמרי. ב-12 שנים האחרונות אני חברת הנהלה בחברות שציינתי, טראקס וארניקס. שתי החברות האלה הפכו להיות יוניקורן, אז היה לי הכבוד להיות חלק מהמסע הזה. ולפני זה עבדתי ברויטרס, שזאת חברה בינלאומית, בחלק הפינטקי שלה, ובבנקים ישראלים ובינלאומיים.
מרשים מאוד.
תודה.
יש לנו דברים באמת מעניינים לדבר עליהם, ולא סתם אמרתי שהפרק יעסוק בניהול רב תרבותי. מחברות עם פעילות גלובלית. ואני חושבת שהדבר הנכון להתחיל איתו, הוא בכלל לדבר על מה זה רב תרבותיות. כי זה, או רב לאומיות יותר נכון. סיפרת לי שגם נחתת הבוקר, ואנחנו מקליטים מה שנקרא עם סודה ואספרסו תוך כדי תנועה, אז גם זה יתחבר לנו. אבל בואי באמת נתחיל מהמקום של מה זה רב לאומיות, רב תרבותיות.
כן, שאלה מצוינת. אספרסו מספר 16 להיום לדעתי, כי נחתתי באמת ב-5 מלונדון, והייתי ב-QBR של החברה שלנו, של אימאה. אני חושבת שכשאנחנו מגדירים רב לאומיות, ההגדרה שלי היא שאין לך שליטה על מספר התרבויות והלאומים שאתה מנהל בכל רגע נתון. הרבה פעמים אנחנו חושבים, אני שואלת אנשים כחלק מרעיונות עבודה או מצוותים שאני מנהלת, האם ניהלת פרויקט רב-לאומי או פרויקט גלובלי, ואני מקבלת את התשובה, כן, אני הרצתי פרויקט עם אמריקאים של חברה וכו'. אני חזרתי עכשיו מה-QBR ב-100 וספרתי, התכוננתי לפודקאסט היום, ספרתי שהיו בחדר 11 לאומים שונים, אני חושבת שאמרתי לך לפני זה, אני חושבת שמספר השפות היה הרבה יותר גבוה, כי היה שם בריטי שדיבר גם צרפתית וגם ספרדית, ואובייסלי דיבר גם אנגלית.
כן.
אז קודם כל זה הידיעה שאין לך שליטה על מספר הלאומים, וכפועל יוצא מזה, על התרבויות שאתה עובד מולם בחדר, ואסור להתבלבל בעניין של השפות. בריטי ואמריקאי ואוסטרלי, אלה תרבויות שונות.
שונות לגמרי.
כולם מדברים אנגלית, אנחנו מקימים
בדרום אפריקאי, ואפשר לפתוח את זה לא עוד הרבה.
אני יכולה להמשיך, לגמרי. נכון, נכון. אנחנו מקימים עכשיו צוות באוסטרליה. היו לנו תהיות, אם אנחנו לא מוצאים סקילס אוסטרליים במקום, מכל מיני סיבות, האם אנחנו רוצים להביא אנשים אחרים, ממקומות אחרים בעולם, וקיבלנו פידבקים על התרבויות הבריטיות והאמריקאיות.
את יודעת, זה מעניין, כשאני לפני כמה שנים טובות הייתי בצבא, אני זוכרת שהיה לנו איפשהו אי שם בחוות השומר, היה שבוע שנקרא שבוע סיבה, סוגיות יסוד בחברה הישראלית. מוכר לך, את מחייכת.
אני מחייכת, אני הייתי 4 שנים בצבא.
אז, כן. אז כנראה שיש לנו איזשהו רקע דומה.
כן.
רק כדי להכיר את הפערי תרבות בתוך החברה הישראלית. עכשיו, אנחנו לכשלעצמנו חיים בפערי תרבות בתוך המדינה הקטנה שלנו. בוא ניקח ונקצין את זה. כשאתה מתנהל מול צוותים שנמצאים, בוא תיקח אפילו צוות בהודו. מדינה מטורפת, שגם בה יש פערים תרבותיים. ואני חושבת שהמקום הזה שאתה מנסה כל הזמן להתאים את עצמך, או לנסות להבין את התרבות, זה אתגר שהוא מטורף.
כן, אני אגיד שני דברים סותרים. אני אגיד שחייבים להבין את התרבות. לי היו כל מיני טריקים ושטיקים איך לעשות את זה. היו לי חברים מקומיים. כשגרתי בסינגפור, הייתה לי חברה שהלכתי איתה כל יום לאכול בחום הסינגפורי, בשווקים המקומיים את ארוחת הצהריים, והיא הייתה סינגפורית סינית מקומית. אז זה איזשהו טריק. אז מצד אחד, אתה רוצה להכיר את התרבות, אתה יושב עם האמריקאים ומנסה להבין בדיוק מה קרה בבייסבול בסוף שבוע, כדי לנסות להצליח לדבר איתם בשני בבוקר. מצד שני, אתה צריך להכיר בעובדה שאתה גם לעולם לא תכיר את התרבות. לעולם לא. אני תמיד נותנת את ההגבלה הישראלית, כשאנחנו מדברים אחד עם השני, ואנחנו נגיד ישראלי לישראלי, שולי עזבי עתיקים. כולנו נבין במה מדובר, או רובנו. אולי הסגרתי את הגיל שלי. יש המון כאלה ניואנסים בשפות, בתרבויות אחרות, סליחה.
בדיוק היום דיברנו בהפסקת צורה, מהפה בבוקר גם הקלטות נוספות. אז סיפר אחד המראיינים של סדרה שאנחנו כרגע מפיקים לחברה, והוא מילואים, ongoing, אז הוא אומר שכשהוא הגיע, הוא היה בעזה, אז החיילים שלו התחילו לדבר את הקומן על לא יודע מה היה, כן היה, אני יצאתי בחמש. עכשיו זה משהו קטן, שכולנו כבר יודעים מה זה אני יצאתי בחמש, וזה הפך להיות איזשהו משהו שהוא חלק מהתרבות שלנו. הוא אומר שהוא בהתחלה לא הכיר את הניואנס הזה, ויש מערך שלם סביב זה שכרגע רץ בין החיילים שבכלל נלחמים בשטח. אז אני אומרת, זה מדהים איך לפעמים דקויות קטנות, אתה לא יכול אפילו לנסות וללמוד אותם. והשאלה היא בעצם איך מתמודדים. כי בסופו של דבר, את כמנהלת, שמנהלת צוותים ואופרציות בסדרי גודל באמת מוערכים, בסוף צריכה איכשהו לקחת את כל המערך שונויות, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, הבידול בין כל כך הרבה תרבויות, ולקחת ובסוף להוציא איזשהו תוצר אחד, ותהליך אחד שכולם כפופים אליו. אז איך עושים את זה? בואי ספרי קצת מהניסיון שלך, אני ממש צמאה לדוגמאות מהשטח.
כן, אז הדבר הראשון, אתה ער לזה, שיש דברים שאתה לא תשמע. אתה מנסה להקשיב לדברים שלא יגידו לך. אני אתן לך דוגמה. כשעבדתי בסינגפור, ניהלתי צוות שהטמיע פרויקט ב-33 מדינות שונות. אחד הפרויקטים, שלחתי מנהל פרויקט הודי, יחד עם אנליסטית סינגפורית, לקוריאה, להרים את החלק הקוריאני של הפרויקט. היא הייתה אחת מ-33 המדינות. גילינו שבמהלך היום הקוריאנים שותקים, בלילה כשהם יוצאים בערב הם משתכרים, ואז הם בדרך כלל עם המנהלים שלהם, כשכולם שיקורים הם באותו לבל, הם יכולים להגיד מה הם חושבים על ההטמעה, על ההחלטות שהתקבלו בבוקר, ועל פי רוב הם חוזרים יום למחרת, ואז הייתי קמה למחרת, מקבלת את הדוח, שכל מה שהחליטו יום לפני, הוא בעצם מתהפך או משתנה, או הדבר הזה גם מעריך את הפרויקט. אז אני חושבת שקודם כל אתה צריך להיות ער לזה. הדבר השני, את נגעת בזה, זה תהליכים. תהליכים מהירים שמאפשרים לך משנה סדורה, איך אתה מוביל פרויקט, או איך אתה מייצר תוכן או מייצר איזשהו אסט, והם גם מאפשרים לך to fail fast. מה זה אומר? אם אתה פישלת במשהו, או יש איזושהי תקלה שנובעת מתרבות, נתתי כרגע דוגמה, אז אתה תופס את זה מאוד מאוד מהר. הדרך השלישית לעשות את זה, זה ישמע קצת תמוע, אבל חלק מהדברים הייתי עושה באופן מעושה.
מה הכוונה?
הייתי באה בבוקר בסינגפור, בגלל הדרגה שלי, אף אחד לא אמר לי בוקר טוב. הם לא ניגשים אליי, העובדים הסינגפורים, שלא לומר הסרילנקים או ההודים. האמריקאים ניגשים, אבל אצל האמריקאים יש היבטים אחרים, הם לא ניגשים, ואז הייתי מייצרת באופן מעושה שיחות חולין ליד מכונת הקפה, מתוך הבנה ברורה שחלק מהדברים לא יאמרו לי. אנחנו מדברים היום בהייטק על שולחנות עגולים. אני עובדת בארניקס, אנחנו אולי לא הזכרת.
לא רק בהייטק, אבל כן, שולחנות עגולים בהחלט זה המקום.
אנחנו עושים הרבה מאוד שולחנות עגולים כדי להקשיב לעובדים. צריך להקשיב למה העובדים לא אומרים. או הצוות שלך, למה הוא לא אומר. דיברנו על תהליכים. צריך גם להבין שבתרבויות שונות, תהליכים זה דבר נפלא, בתרבויות שונות תהליך הוא גם יכול להיות סוג של, אני קוראת לזה מכשול או כלא. כי מה שלא כתוב בתהליך, אנחנו ישראלים, מה שלא כתוב בתהליך, אנחנו נראה איזשהו שיפור, אנחנו נעשה אותו. ככה אנחנו מי שאנחנו. תרבויות אחרות לא יזוזו ממנו.
אני אגיד לך מה, יש פה עניין גם אחר. אנחנו בתרבות שהיא מאוד מאוד מהירה. אנחנו חושבים מהר, עושים מהר, מגדילים ראש, אומרים את מה שיש לנו בפנים, שזה מתנגש לחלוטין עם הרבה מאוד תרבויות אחרות. סיפור ככה, כדרך אגב, אחי עובד בארצות הברית, מתכנת באיזושהי חברה מאוד גדולה, הוא אומר שהם ישבו באיזושהי ישיבת צוות על איזשהו תהליך שיכול לחסוך לקורפורט הרבה מאוד כסף. ובכל הפורום היה הוא ועוד ישראלי נוסף, וכל השאר כמובן מלאומים כאלה ואחרים. ואז זה מגיעים מקבלי ההחלטות, ואמרו אנחנו צריכים ככה וככה, וזה יכול לחסוך, תוך כמה זמן אתם יכולים להיות מוכנים. עכשיו אחי, בראש של ישראלי, בראש שלו, אומר, טוב, חודש. זה יכול לחסוך מיליונים, חודש. ואז התחילו סבב בין כל הצוותים. אומר צוות אחד, אני כרגע עמוס, אני יכול להכניס את זה עוד חצי שנה לעבודה. אומר צוות, נשמע כמו בדיחה, אבל זה אמיתי. אומר ראש צוות אחר, אני לא רואה את זה נכנס השנה לעבודה, אני רואה את זה רק בשנה הבאה. תתתי תתתה, והוא מתלחשש עם מה שנקרא הבחור של האדומו. תקשיב, אנחנו יכולים תוך חודש לעשות את זה, זה יחסוך מיליונים. והבחור שאני אומר לו שלא תעז לפתוח את הפה, כי יש פה צוותים מכל העולם, וכולם מתנהלים בצורה אחרת מאשר שאנחנו רגילים לעבוד בה, וזה יכול לחזלש פה את הכל. בקיצור, בשורה התחתונה, החליטו שרק עוד שנה וחצי זה נכנס לתהליך.
כן.
עכשיו, אחי מספר לי את זה, ואני אמרתי, יאללה, אנחנו מרימים פה פרויקטים בכלום זמן, ועושים אותם טוב, זה לא שזה על חפיפניקיות או משהו כזה. יש משהו בתצורת עבודה שלנו, בחשיבה המהירה שלנו כישראלים, ככאלה שמורגלים לשינויים תמידיים, וחיים בסטרס מטורף, שהכל הוא קורה כאן ועכשיו. איך זה פוגש את התרבויות המשתנות שזה נוגע לניהול?
כן, קודם כל, בדוגמה שאת נתת, אני הייתי שואלת את השאלה האחרת, אולי לא הייתי שואלת מתי אתה יכול, מתי אפשר לספק את זה, אלא הייתי שואלת מה אפשר לספק ומתי, ואז הייתי מקבלת משהו שהוא קצת יותר אג'ילי.
אפילו עצם השאלה, את אומרת, כבר הייתה פותרת את ה...
נכון, הייתי שואלת, מנסחת את השאלה האחרת. אני, יש סיפור מאוד מפורסם שאני לא אכנס אליו עכשיו, על הסיפור שביקשו ממנהל פיתוח ישראלי לייצר בננות שטוחות. ביקשו ממנהל פיתוח ישראלי ומנהל פיתוח אמריקאי לייצר בננות שטוחות, ומה הייתה התשובה
לזה? לך לחפש אבקת חשמל, משהו
כזה. כן, זה היה מאוד, זה היה, אבל אני חושבת שאנחנו באמת עושים דברים יותר מהר. אני רגע רוצה להיות אמיתית, בתור מי שמנהל את צוותים בכל העולם. יש אצלנו לא מעט, זה השאלה בסוף מה ה-definition of done, יש אצלנו לא מעט עיגולי פינות, שהם לא בהכרח רעים, כי הם מאפשרים לנו להתקדם ובאמת לתעדף. אתה צריך להיות מודע לזה. אני אתן לך דוגמה. אם אתה רוצה רגע לזכות בלקוח מאוד מאוד גדול, ואתה יודע ש-40% מהדמו מספיק כדי לזכות בו, לך תעשה אותו עם ישראלים, חושבים מהר, עושים מהר, יהיו מאוד יצירתיים, מבינים מיד את הפוקוס.
כן.
ואם אתה צריך לדבר משהו ליפנים, שיש להם אפס סובלנות לבעיות קואליטי ואיכות, יש מצב שצריך צוותים קצת יותר מעורבים. אז שוב, זה תלוי בשאלה ותלוי בבעיה. תראה, אנחנו בארניקס עובדים, אנחנו עובדים ב-35 מדינות. בכלל, ארניקס, לא סיפרתי מה היא עושה, אבל ארניקס היא חברה שנותנת פתרונות לפינטק ולאינשורטק, לבנקים וחברות ביטוח, פתרונות ענניים מבוססי AI. אנחנו בעצם מייצרים פתרונות תמחור למוצרים פיננסיים מאוד מורכבים, בין אם זה פוליסות ביטוח, הלוואות וכיוצא בזה. אנחנו יושבים בין 35 ל-40 מדינות שונות. דרך אגב, אמרתי יוניקורן קודם, אבל השקיעו בנו JVP ו-Insights Partners, ואנחנו הרבה פעמים, יש לנו המון צוותי מחירות, והרבה פעמים אנחנו מטמיעים את אסטרטגיית העסקה לתרבות הספציפית. כשאתה הולך למכור בישראל, יש לנו לא מעט לקוחות ישראלים, כשאתה הולך למכור בישראל, הוא אמור ללכת למכור בשוודיה.
זאת אומרת שיש מערך יועצים שמותם פר מדינה?
חד משמעית, ייעוצים ושפות. אנחנו נכנסים לשוק מסוים, שוק הגרמני, יש לנו מערך שלם בארניקס, של אנשים שיתמחו לא רק בתהליך המחירה, אלא בתהליך מסע הערך של הלקוח. בתפקיד שלי, בתור צ'יף קסטומר אופיסר, אני אחראית על מסע הערך של הלקוח. אז מכרת לו והצלחת. ואחרי זה התמטת את המוצר ושלב האונבורדינג הסתיים. אבל בסוף זאת חתונה, והתקווה שלנו שהיא תהיה קתולית או חתונה ברבנות, שלעולם לא נפרק אותה. ויש מערך שלם ששומר שהלקוח יראה value לאורך כל חיי הלקוח. וvalue בישראל הוא value או ערך שונה מלקוח בשוודיה, הזכרתי, דנמרק. אנחנו פועלים בהמון המון שווקים.
אז איך מכשירים צוותים בכלל להתמודד עם זה?
אז קודם כל, אתה מגייס צוותים, וזאת אחת החוזקות שלנו, אתה מגייס צוותים, אנחנו קוראים לזה קרוב ללקוח. דרך אגב, אחד הדברים שאני לומדת בשנים האחרונות, וזה אולי יצא לחברות הזנק ישראליות, שיתרון אופרטיבי הוא הרבה פעמים יתרון אסטרטגי. זאת אומרת, יכול להיות לך מתחרה, שאולי יש לו איזשהו פיצ'ר כזה או אחר במוצר שהוא יותר טוב משלך, אבל אם אין לו יתרונות אופרטיביים שהם פריסה של צוותים עם רבי כישורים קרובים ללקוח, כל מה שקשור לסקיוריטי וקומפליינס, לא ניכנס לזה עכשיו. זה מה שאנחנו בעצם עושים. זאת אומרת, אנחנו מגייסים צוותים שיושבים ממש קרוב ללקוח, מדברים את השפות שלו וכו'. לא משרתים את כל העולם, כי אנחנו באותו טיימזונים ממאה מישראל. כן. אז יש לנו ממש צוותים במדינות, באוסטרליה ואירופה וכו'. לשמחתנו, דרך אגב, יש לא מעט אנשים בישראל שמדברים
שפות.
שפות. דרך אגב, יש לי עובד בצוות שמדבר שוודית. הוא גם מדבר צרפתית, וביי דה ווי, באותה רמת
קיבוץ גלויות עושה את שלו.
כן, הוא הגיע אלינו משוודיה, הוא עלה לארץ משוודיה. כן.
ותגידי, איך את מציעה למי שאין לו ניסיון גלובלי ללמוד לניהול רב תרבותי?
כן. קודם כל להיות ער לניואנסים, ולא להגיד, עבדתי עם אמריקאים ואני, לא שיש לי, זאת אומרת, עבדתי עם לאום אחד ויש לי ניסיון גלובלי, אז קודם כל להיות ער לניואנסים, להבין שזה לוקח זמן, ולהיטמע בתרבות באמת, לאכול אוכל מקומי, דרך אגב, אני מניחה ישראלי שבעצם חי בסוף, או יחיה בחלק מהמדינות שבהם הוא אמור לפתח צוותים.
אז אני יכולה לתת רק הזמן שלוקח לך להבין, זה הכשרה מטורפת.
נכון.
אני מסתכלת על זה ברמה של חברה, לדעת שאתה צריך עכשיו להכשיר עובדים לתרבות חדשה, רק הזמן שנדרש, הוא פקטור מאוד רציני.
קיצור הדרך, אנחנו שמחים מאוד שישראל היא מדינה של קיבוץ גלויות, ויש שני קיצורי דרך. אחד, כמו שציינתי קודם, גיוס קרוב ללקוחות, והשני, גיוס בישראל של אנשים שעלו עולים חדשים. יש לנו מה שנקרא, ברוך השם, מברזיל ועד שוודיה. וזה נהדר.
אני מניחה שעכשיו ככה, לאור גם התקופה, אנחנו מקליטים עדיין, אנחנו כבר כמעט 10 חודשים לתוך המלחמה, אבל אני מניחה שגם לא מעט שינויים שקרו סביב הנושא הזה. את יושבת פה, על דש חולצתך, סיכת החטופים, חזרת לפנות בוקר מלונדון. איך כל הסיטואציה הנוכחית משפיעה על ניהול רב-לאומי?
כן, זו שאלה מאוד מאוד טובה. יש התלבטות מתמדת, ואין תשובה אחת נכונה, אם אתה מסתיר את הישראליות או לא. אני נסעתי ללונדון עם הסיכה הצהובה ועם מגן דוד על הצוואר, אבל יש מקומות שבהם אתה אומר, אני כרגע מסתיר את הישראליות, מכל מיני סיבות.
או לפחות לא משוויץ בה.
או לפחות לא משוויץ בה, כן. צריך לזכור, מה שרואים, מה שאנחנו רואים פה בכיסוי התקשורתי, שונה מאוד ממה שרואים בחול. הספיק לי לפתוח את ה-BBC 10 דקות במלון, אני סגרתי אותו בלונדון. הכיסוי שונה מאוד.
ואיך הצוותים בחול מגיבים לכל מה שקורה? פרופוש.
כן. שאלה מצוינת, בזה השקענו המון, ה-HR אצלנו השקיע המון בתחילת המלחמה וממשיך להשקיע, בשיח מאוד מאוד פתוח, הם מאוד אוהדים אותנו, אנחנו משתדלים מאוד לשתף באמת במה שקורה ולספר את הדברים כמו שאנחנו רואים אותם כישראלים, וגם להגיד להם שאנחנו תלויים בהם. זה מייצר אצלם תחושה נהדרת שהם תורמים בעצם להצלחה של החברה ולמאמץ שלנו כאן בישראל. תשמעו, אנחנו ישבנו פה באוקטובר, נובמבר, דצמבר, עבדנו מהבתים, אתם מתארים לעצמכם מה זה להיות בשיחת לקוח, או אפילו שיחה עם עובד של חברה, ואתה צריך לקחת את התינוק שלך ולרוץ רגע
לממד.
לממד. סיטואציה שהתמודדנו איתה, לפעמים פשוט התנתקנו וסיפרנו איזשהו סיפור כזה או אחר, ולפעמים
זה באמת
הצוותים שלנו גיבורים, חייבת לומר, כל הכבוד להם.
כן. אני חושבת שהגיבורים האמיתיים כרגע במקום אחר, אבל אין ספק שכל אחד מאיתנו מגלה באמת את העצומות נפש שלא חשבנו שנתמודד איתם, ואני חושבת, אני לא תמיד, אפרופו רב-לאומיות, הצד השני לא בהכרח מקבל את זה בכזאת הבנה ובכזה על אף העובדה שהקשרים קשרים חברה ישראלית, לאורך זמן, יש משהו שבתפיסה השתנה בתקופה הזו.
כן, אני רוצה לומר לך שאנחנו כישראלים, אנחנו הבנו מהר מאוד שהחלק, 15% מהעובדים בחברה התגייסו, אבל אנחנו הבנו שמי שלא התגייס, שני הבנים שלי התגייסו, אנחנו הבנו שמי שלא התגייס, הוא בעצם תורם באופן ציוני, לקטר הזה שנקרא הייטק, the show must go on, לקטר הזה שנקרא הייטק. אנחנו המשכנו לצמוח בתקופה הזאת, החברה צמחה בתקופה הזאת וממשיכה לצמוח.
מבחינתי המערך תומך לחימה, זה כזה.
זה נכון, ואתה אומר, הבאת עוד עסקה גדולה מאוד, מה זה אומר?
לשמור על הכלכלה שלנו, זה מהותי מאוד, לדעת שיש להם לאן לחזור, למקום עבודה שלא חלילה נופל כשהם נלחמים על הבית.
לגמרי, שממשיך לגייס עובדים, ואני חושבת שהדבקנו בזה את העובדים הבינלאומיים שלנו, שראו את הפאשן שלנו ואת הביטחון שאנחנו ממשיכים להחזיק את העסק, אבל זה לא להחזיק את העסק, זה להצעיד אותו קדימה, והצטרפו אלינו.
אני יכולה להגיד לך שלנו יש גם צוותים שיושבים בחול, שמאוד נלחצו מכל הסיטואציה, מה יהיה עכשיו, איך החברה וכו' וכו'. וכמו שאמרת, אני מאוד מזדהה עם זה, אנחנו חושבת שמשהו כמו שבוע וחצי, שבועיים לתוך המלחמה, שבוע וחצי, לא שבועיים, נעשתה שיחה, וממש פרסנו בפניהם את המצב. לא נכנסנו לסרטוני זוועות וכאלה, אבל ממש לדבר על מה אנחנו עוברים כאן. ואם אנחנו בתקופה הזאת, למרות כל זה, עוד נמצאים במשרד ועושים את, ובגלל זה אחת הסיבות שהיה חשוב לנו גם לחזור ולעבוד מהמשרדים, החברה ממשיכה לתפקד, אנחנו שומרים על החוסן, אנחנו ממשיכים לעשות את הדברים. כן, מסתם יהיו שינויים כאלה ואחרים בעל כורחנו, אבל כן, זה משהו שהוא מסר שהיה חייב לעבור, ואני יכולה להגיד לך שאני לא יכולה לשוות את אותנו אמנם לסדרי גודל של ארניקס, הלוואי, אולי ביום מן הימים, אבל אני חושבת שדווקא באמת דיברת קודם על המקום הזה של אופרציה בחברות קטנות וחברות הזנק, יש משהו שאפילו דורש אקסטרה הערכויות במצבים מהסוג הזה, ובכלל, וגם בהבנה רב-לאומית. אבל בוא נדבר קצת על זה, על המקום הזה של איך, של הדיפרנציאציה בין חברה כזאת או אחרת.
כן, אז אני אגיד על זה, כן, והדיפרנציאציה הזאת היא חשובה, ושוב, את הזכרת קודם את זה שדיברתם עם העובדים, אין היום דרך לא לדבר, קודם כל זה הדבר הנכון לעשות, אבל אין דרך לא לדבר עם העובדים, בוא נזכור מה קרה פה באפריל, שכל העולם התבונן וחזה במאות כתבמים וטילים, זאת אומרת, זה היה בכל החדשות בזמן אמת. אין דרך לא לנהל את הסיטואציה הזאת,
כן.
גם מול העובדים. אני אגיד שהסיפור הזה, יחד עם הסקטור שבו אנחנו פועלים, סקטור הפינטק שלדעתי אולי אחרי הסקטור של תרופות ושירותים רפואיים, הוא הסקטור השני ברמת ברגולציה, ברצינות של הרגולציה ובעומק הרגולציה, אנחנו תמיד נדרשים לייצר תוכנית אופרטיבית לדומסדיי, אירוע של דיזאסטר, ואנחנו מייצרים תוכנית אופרטיבית שתאפשר לנו מה שנקרא רזיליאנס, גמישות וממש פעילות רציפה של מתן השירותים שלנו בזמן חירום. זה הופך להיות יתרון מול חברות קטנות, וחשוב מאוד שמשקיעים חדשים או חברות קטנות בהייטק הישראלי יבינו את זה, שצריך לחשוב על זה אם הם הולכים לפעול בתחומים האלה של פינטק ואינשורטק, שצריך לתת על זה את הדעת. צריך להבין שרזיליאנסי ושרידות זה דבר שמעניין את הלקוחות שלנו. וזה הופך להיות מבדיל, מבדל, מבדיל, דיפרנציאטור, מבדיל, כשאנחנו מוכרים ללקוחות, ללקוחות חדשים כמובן, ומתחזקים לקוחות קיימים, חלק נכבד מהשאלות שלהם זה סביב האזורים האלה. המלחמה, ברור. רק העצימה את זה.
לגמרי.
רק העצימה את זה, כן.
אני לגמרי מתחברת למה שאת אומרת. כן. וואו, לא להאמין, אבל הזמן טס לנו.
באמת?
כן.
זאת אומרת שהיה לנו כיף.
לי בוודאות היה לי מאוד נעים ונחמד, וגם עוד אפשר להמשיך ולפתח את השיחה, אבל אני חושבת שאנחנו באמת רגע לפני סיום, ואני תוהה לסיים את הפרק הזה. אני אתן לך רגע.
אז אני אגיד שהרבה פעמים אני לוקחת רגע של שהייה, ואני מתבוננת אחורה, ואני אומרת לעצמי, הדברת מזל. המסע המקצועי שלי, הרב-לאומי, הפך את ה... אני לא אוהבת את המילה הזאת, קריירה, למאוד מאוד מאוד מגוונת. אני ממליצה לאנשים להיכנס לארגונים רב-לאומיים גלובליים, אבל גם להבין את המשמעויות.
כן.
זה מצריך סבלנות, זה מצריך למידה, זה מצריך הקשבה, שלפעמים אין לנו כישראלים.
ויכולה גם להיות מתסכלת, שאתה לא... כשאין לך אותה.
נכון, אבל אם אתה מכיר בזה, כן. אם אתה מודע לזה...
כמו כל דבר, כן. שלב כן. של הדחקה, הכחשה, התמודדות.
כן, אם אתה מבין את זה ואתה מקבל את זה, אז כן. אתה צומח, ואת יודעת...
לגמרי.
כן.
אני יכולה, אתה יכול להתחיל בשלבים מאוד צעירים, אפילו בבית ספר ללכת לחילופי משלחות.
אוך, כן.
זה מהמקומות האלה, להתחיל בקטנה, אפילו המקום הזה של באמת פרויקטים של סוכנות כאלה של כמה חודשים, זה משנה, לי לפחות מניסיון שלי, זה משנה באמת תפיסה וחיים.
באמת זה נכון, אני כילדה בתיכון נסעתי לא פעם ולא פעמיים.
גם אני, וזה באמת שינה לי.
זה שינה, נכון, זה פתח, נכון?
פתח לגמרי.
נכון.
אז אסנת ינושבסקי, יעקבי.
הצלחנו.
הצלחתי. צ'יף קוסטומר אופיסר בחברת ארניקס. אני אגיד לך תודה רבה שהגעת והתארחת אצלנו בפרק.
תודה לכם.
ולטובת מי שמאזין לנו, כל פרקי זמן לחשוב, זמינים בכל פלטפורמות ההזנה, כמובן ספוטיפיי, ובזירת התוכן שלנו, web2info.co.il. תודה רבה, אסנת.
תודה רבה.